עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום ידידיה.
שלום סיוון, שלום לאגר קרני ויואב אונגר האורחים ולמוטי זאדה הטכנאי. ונראה לי ככה לעניות דעתי, אני המסתייגת, שכן, שבוע שבו יורים טילים על תל אביב, אפשר להגיד בסופו של שבוע כזה, וואו איזה שבוע, נכון?
המחזיר התרה ליושנה ותוכניתנו.
זה נכנס לקטגוריה.
וואו איזה שבוע.
כן.
חשבתי שנדהמת ממה שאמרה יעל בקסיס על הימניים, אני לא יודעת, אבל אוקיי. מה שמדהים, ותמיד דברים כאלה מכניסים אותך לפרופורציות, קודם כל צריך להגיד, אנחנו היינו בירושלים. זה הכי אאוט.
זאת אומרת, לא בתל אביב, ולא בעוטף עזה שעוקצת את תל אביב ואומרת קצת רעש.
לא תל אביב רבתי ולא עוטף עזה ברבתי. כאילו, אתה יודע, איפה היית בירושלים כשירו טילים על תל אביב? זה השאלה.
מאז מלחמת המפרץ לא הרגשתי כל כך אאוט.
ובאמת, טוב, אתה מיד מתחיל, אתה יודע, אתה רוצה להיות בעניינים, אתה כותב לכולם, ובמקרה שלנו זה באמת כולם, אתה יודע. ההורים שלי בהרצליה שלא שמעו, סבתא שלי בתל אביב שכן, הדודה בכפר עזר שכן, אחיך בפתח תקווה שאוהו, בעולם פתח תקווה לא הייתה כה עירנית, כן, בטח, אתה יודע, כל הבדיחות. אגב, נורא מהר מתחיל ההומור, שמת לב?
כן.
אולי זה מרוב זעזוע. אתה לא באמת יכול להכיל את הידיעה שבשמונה, מה שהסעיר, אני הייתי בדסק החדשות אתמול בערב, בשמונה הדבר המסעיר ביותר היה הסקר, האמת שאני מסתכלת עליו עכשיו, הוא די מסעיר. שים לב, 4 מנדטים לכולנו, 4 לימין החדש, בנט שקד, 4 למרץ, 4 לרעם בלד, 4 לישראל ביתנו, ו4 לזהות. כמה זה? תכפיל 4 ו4? כמה זה? זה יותר מ-20 מנדטים.
של מפלגות קטנות.
של כן ולא. וחתיכת מפלגות, אתה יודע.
נכון, לאתמול בלילה.
כן, וזה קורה
בשמונה. זה הייתה הדרמה.
בדיוק, ואתה אומר וואו. ואז פתאום מגיע וואו,
וואו קצת אחר. הוואו הכי גדול סביב הסיפור הזה, זה שדובר צהל, מה שנקרא, דובר צהל מודיע, הפתענו. זה לוקח אותך להכי מפחיד. כאילו, מה אכפת לך? תגיד, ידענו, כמובן, זה היה...
לא, אולי יש לו אינטרס, תחשוב מה הוא משדר שם ל...
רק מבחינתי זה הכי כאילו, אזורי מלחמת יום כיפור, במובן של ההפתעה, כן? כאילו...
דעתי יש אינטרס בהודעה כזו של הופתענו. אבל ההומור, אני חושבת שהוא מפלט ממש ממש, כאילו, כי מיד הבדיחות, שהן אפילו צפויות ואפילו ממוחזרות, אתה יודע... הרקטה יצאה לתל אביב ולא מצאה שטח פתוח, או היא לא מצאה חנייה, אז היא הסתובבה, או בושה, איך בעוטף עזה ממשיכים לשתות קפה בבתי הקפה וכו'.
זה טוב דווקא, זה חדש. זה לא היה במלחמת המפרץ, אוקיי.
טוב, אבל בתל אביב הלכו למרחבים המוגנים, בעוטף עזה נשארו במרחבים המוגנים, לא יודעת, הרבה כאלה, הומור שחור, שיש בו באמת המון, באמת, כאילו אתה מתעל את עצמך או לתהילים ברגעים הראשונים, או לבדיחות, שאתה יודע בעל פה בערך כמו התהילים, ובסיומו של באמת שבוע דרמטי כזה, אני מה שתכננתי מלכתחילה להגיד כאן, זה משהו על יונה אתרי, זכרונה לברכה, שנפטרה השבוע בגיל 85, ואולי זה קצת קשור, כי בילדותנו, אני גדלתי עליה ברחוב סומסום, היא הייתה השכנה יונה, הדמות המקסימה הזאת, ברחוב המקסים הזה, הקסום, ובאמת גם מלחמות היו אחרות פעם. תחשוב, זו מציאות מאוד מאוד מוזרה. מלחמות היו אחרות ואולי פשוטות יותר. הטלוויזיה הייתה אחרת.
מה זאת אומרת מלחמות היו אחרות ופשוטות יותר?
אתה יודע, אני נולדתי בערך מלחמת שלום הגליל. הייתה מלחמה, היה להתחלה, היה לסוף, היה אויב, הצבא ניהל אותה ולא האוכלוסייה האזרחית. היה איזה היגיון בעלילה, פה כאילו יורים על תל אביב, מגיבים, לא מגיבים. אתה במקביל נותן מזוודות כסף של חמאס לתוך עזה. כבר עזבת את עזה, מה עזה רוצים לך? התנתקת, כלומר, גם עקרת את היישובים שלך משם, וגם אתה מפחד להיכנס בחזרה, משהו ככה, לא יודעת, נראה לי שהיה יותר פשוט.
אוקיי, אז תחזרי לרחוב סומסום.
לא, וגם רחוב, גם, והכל היה יותר פשוט. תחשוב, מה התכנים היום, כן? טלוויזיה, מי גיבורי הילדות של הילדים, מה הילדים יודעים היום? אותנו חינכה, השכנה יונה. ממש, עם קיפי ומוישה אופניק, וחשבתי את זה גם השבוע.
אני חושב שדיברו על זה שמוישה אופניק הוא לא דמות חינוכית, יכול להיות היה כזה או שרק אצלנו?
הוא הרס את נפש הילדים.
כן, לא, כי הוא היה כאילו קוטר כזה ומריר ורואה את השלילי.
כן, כן.
ולמה בתוך הקסם הזה הכניסו דמות כזאת, היה איזה מדיבור כזה.
אמרו שהוא לא מתקלח משהו, לא...
כן, הוא היה בתוך, רגע, הוא לא היה בתוך פח, הוא היה בתוך אוטו.
כן, אבל אוטו, הייתה תחושה שהוא לא מצחצח שיניים, נגיד, פעמיים ביום, כן? זה היה די סתירה לערכי הקריוס ובקטוס. והכל ביחד, בדיוק ראיתי מישהו השבוע גם מדבר על השיר שישראל שולחת לאירוויזיון, או לא שולחת, זה ביתי הפעם, השיר הום, ומישהו ניסה לתרגם את המילים שלו לעברית השבוע, לא זוכרת מי, וזה יוצא, סליחה, אבל הוא אומר, זה נכון לכל בית שהוא. כל בית, בשיר נכון על כל בית, מה זה הום? זה שיר, אתה יודע, הכל באנגלית, הכל אוניברסלי, אין לו שום משמעות וזהות. והוא אומר, רגע, אבל כבר היה שיר בדיוק כזה, איך קראו לו? כאן ביתי, כן? שכולו זהות, ניואנסים, מקום, סיפור, אם תרצה, ציונות, יהדות, היסטוריה, ישראל, כאילו, לא התביישו מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, ופה זה מין הום, כל העולם הוא הום, אין באמת משמעות. אז לא יודעת, אולי נפתח במחווה ליונה אתרי, זכרונה לברכה, לעילוי נשמתה וגם...
זה מחווה לנו, מה זה מחווה לך?
זה בדיוק, אפשר להגיד לעילוי נשמותינו, כאן בעולם הזה. ככה נשמעו פעם, באמת, הפתיחים של תוכניות הילדים.
טוב, עכשיו אנחנו חוזרים אפילו אחורה יותר מרחוב סומסום אל תשי"ט, אל שנת 1959, אל ערב פורים בירושלים. האמת שהקטע הזה, קראנו אותו כאן פעם בתוכנית, אבל זה היה בערך בשנת 59, זאת אומרת לפני הרבה הרבה שנים, ואני רוצה, אני נזכר בו בכל שנה.
בפורים.
בפורים, בימים האלה שמתחפשים, זאת אומרת, זה בשבוע הקרוב. הכותב הוא הרב חיים סבתו, זה מתוך, זה פרק.
אתה יודע כמה מאזינים מבקשים את הקטע הזה לפני פורים?
שהם נזכרים...
פשוט אני עונה להם במייל, שכתובתו היא סוף שבוע, strudel@gmail.com.
יפה, הכנסת תוכן שיווקי, וזה מתוך הספר בוי הרוח, וכך כותב הרב חיים סבתו. חורף תשי"ט, קר וסוער היה. אינני יודע אם באמת היה אותו חורף כל כך קר, ואולי רק לי. ילד קטן הייתי, תלמיד כיתה ב' בתלמוד תורה בית וגן. כמה חודשים קודם עלינו ממצרים לשיקון העולים בבית מזמיל, ליד המעברה של האסבסטונים. לא היינו מורגלים לקור הירושלמי. יום יום הייתי משקים להמתין לתחנה שליד הקיוסק של קדוש, לאוטובוס מספר 18, ובחיקי שקית בד ובה גמרא, ספר חשבון וכמה חצאי מחברות. אגב, אני חושב שקו 18 עדיין זה הציר שלו, שם ברחובות האלה. והאוטובוס או הגיע או לא הגיע. כן, דוח המבקר, זה גם כבר מאז. אם הגיע, היה עמוס ודחוק, או עצר או לא עצר. פועלים קשי יום עמדו בתוך שלוליות בתחנה המוצפת, מתחננים נואשות בתנועות ידיים ובצעקות שיעצור כדי שלא יאחרו לעבודה. והנהג מניף את ידיו כמי שמשתתף בצערם וצועק, מלא, מלא. אם רק פתח דלת להוריד נוסע, מיד נדחקו כמה בני מזל וכמה בעלי אגרופים בין הדלת והנהג, אוחזים בכל מה שיכולים כדי לא ליפול. כך הייתה הנסיעה בכל בוקר. ואני, הכל חדש לי, מתבונן בכל, כמו נהנה לבלוע כל תמונה, לפעמים מתעלם ממה שסביבי ומסתכל בנחליאלי שעומד על ענף רטוב של אילן. לאחר נסיעה מייגעת, ירדתי בתחנה שליד העץ הזקן שבחיכר הרצל, צועד כל בוקר במעלה רחוב הפסגה. ההר חשוף היה לגמרי. רוחות עזות נשבו מכיוון עין קרם, וגשם הצליף בי בכוח כל הזמן. ואגב, גם זה, כמה שירושלים מאז נבנתה, הוא כותב שההר חשוף, עד היום במקום הזה, זה אחד המקומות הרוחניים בירושלים, לעמוד שם בצומת של הר הרצל, כניסה לבית וגן, המון 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 רוח.
נראה לי אתה מגיע מתרפק על נעוריך שם, כן? זו שכונה שהיית בה בגיל ה-10, למדת שם.
כן, למדתי, אבל באמת הרבה שנים אחרי, וזה כך באמת, אני מכיר את הקור שהוא מדבר עליו. כך יום יום בחורף ההוא, לפעמים היה רואה אותי הרב לויכטר, המנהל של התלמוד תורה, עוטף באהבה את צווארי במגבת מטבח שנגבו בה את הידיים בהפסקת 10, ואומר, אם לא מעיל יהיה לך, לפחות סעיף בגשם הזה. אמא סרגה אז במרת סעיפים לכולנו, אבל עוד לא הגיע תורי. הרב לויכטר אהוב היה עלינו מכל המורים, גבוה היה, זקנו עשוי בקפידה וקולו סמכותי, אבל עיניו היו טובות וליבו מלא אהבה לילדים. מפעם לפעם, ביום נאה של חורף, היה סוגר את הספרים ואומר לנו, היום נלמד בעמק. והיה לוקח אותנו לטייל בעמק שמתחת לשכונת בית וגן. לימים בנו שם את בית החולים שערי צדק. אותם ימים מלא פרגים ורקפות היה. לא פעם הושיב אותנו במעגל על העשב, מלמד אותנו לשאוף אוויר מלוא הריאות ומספר סיפור. התבוננתי בו והיה נדמה לי כמין חוט של עצב שנסוך בעיניו השוחקות. רק אחרי 5 שנים הבנתי מה שהרגשתי. בכיתה ד' אסף אותנו ואמר, היום לא לומדים מהספרים. הדליק את הרדיו והקשיב. ברדיו שידרו באותם ימים את משפט אייכמן. בסופו של אותו יום אמר, כאילו בדרך אגב, ילד הייתי אז. עברתי את הגיהנום וחזרתי לעיירה. הילד היחיד שחזר. אמר ולא הוסיף.
כן, הרב לויכטר היה ניצול שואה. הוא נפטר אגב לפני כשנה, בגיל 90, 90 ומשהו.
כן, והוא היה מה שנקרא מחנך מיתולוגי.
כן.
עצם זה שהוא בתפשין יוטט כבר היה מנהל, בקיצור, ממש דמות של בית הספר קרוי על שמו, לא כהנצחה, זה פשוט נקרא לויכטר.
בחייו, כן.
כן, בחיי חיותו. טוב, וזה רק ההקדמה לתקופה, לרקע שמספר העולה החדש, הרב סבתו. והנה הסיפור עצמו. ראש חודש אדר של שנת תשי"ט, ואני בכיתה ב', מגיע כדרכי לבית הספר, ומופתע מאווירה חגיגית שהייתה בכיתה. על הקיר נתלתה כרזה גדולה, 4 דגים גדולים ב4 זוויותיה, בקבוק יין עקום, ובכתב סתם, מקושט, נכתב, משנכנס אדר, מרבין בשמחה. וכל הילדים שמחים ושרים. הרב לויכטר הודיע שלקראת פורים כל התלמידים יבואו מחופשים. לא הבנתי מה פירוש להתחפש. הסתכלתי סביבי וראיתי שכולם נרגשים ומחייכים, ולא הבנתי למה. אותם ימים לא נהגתי לשאול על כל מילה שלא הבנתי. בעל דמיון הייתי, ומה שלא הבנתי השלמתי מדמיוני. מנסה להשוות למילה אחרת שהכרתי בעברית או בערבית, או למה שליבי אמר לי. אחרי כמה ימים כבר הבנתי מעצמי. השכונה התמלאה קולות נפץ של קפצונים, והכל דיברו על פורים ועל תחפושות. קדוש תלה מחוץ לקיוסק חבל, ועליו כובעים צבעוניים ואקדחים. ולמה מתחפשים? בבית מזמיל היו כל הילדים או קאובוי או אינדיאני, וכל הבנות או אסתר המלכה או מלכת הלילה. למה אסתר הבנתי? ידעתי כמובן את סיפור המגילה. אבל למה להתחפש בפורים לקאובוי או לאינדיאני, ומה זה בכלל קאובוי? אולי מהחשדרפנים שבמגילה. בדמיוני גלגלתי את המילה העברית קאובוי, וניסיתי לחשוב מאין היא באה. כמובן לא העזתי לשאול, מי לא יודע מה זה קאובוי? ואיך נראה קאובוי? רחובות בית מזמיל הוכיחו. כובע שחור רחב שוליים, סרטים צבעוניים בצידי המכנסיים, חגורת אור רחבה, וכמובן, העיקר, קאובוי הוא אקדח. בצד המכנסיים נרתיק ובו האקדח. קאובוי שלוף, כך נשמע מכל עבר. מה זה שלוף ומה זה שייך לפורים? ניסיתי להבין כדרכי מעצמי. חשבתי לעצמי, איך יודעים הילדים בבית מזמיל את כל זה? אותם ימים, אבא חזר מעבודה בערב בשעה מאוחרת, לאחר כמה שעות נוספות שהשיג, ומיד רץ לתפילה. בבוקר אף פעם לא ראיתי אותו. חיכיתי לערב שבת. לפני כניסת שבת ערבתי לאבא ותפסתי אותו ברגע פנוי. אבא אמרתי, המנהל לא יכתר, אמר שכולם צריכים לבוא בעוד שבועיים מחופשים. אבא הביט בי ואמר, בוודאי, אם המנהל אמר, צריכים להתחפש. הוא פנה ללכת לבית הכנסת לקבלת שבת. ידעתי, במצרים עושים כל מה שאומר המורה, כמו שחייל מקיים פקודה. מיירתי אחריו, אבא, אני אהיה קאובוי. כן, כן, עונה לי אבא בפנים רציניות, אתה תהיה קובוי. אתה תהיה קובוי. הוא ביטא את המילה לא כמו הילדים בבית מזמיל. נמלאתי שמחה ופשטה בהתרגשות. אותה התרגשות שראיתי אצל כל הילדים בכיתה בראש חודש אדר. אני אהיה קאובוי. בעל דמיונות הייתי, וראיתי את עצמי עם אותו כובע שחור רחב שוליים, מכנסי אור, וכמובן, אקדח. ימי השבוע חלפו ואני מחכה שאבא יאמר לי משהו. מתי הולכים לקיוסק של קדוש לקנות אקדח? ממתין הייתי בכל יום כשחזר אבא מן העבודה וחושב אולי עכשיו יאמר משהו ולא אמר. לשאול לא העזתי ושתקתי. כן, תחשבי איזה הורות, אני לא מתרפק על ההורות הזאת, אבל הייתה הורות כזאת.
איזה מורים, איזה הורים, איזה ילדים,
כן,
הכל.
סמכו, כן. הוא לא יכול לשאול אותו, הוא לא כן. זה, הכל בינו לבין עצמו. יש פה עולם שלם של בין השורות, וגם בשורות לא חסר, כן? אז... עוד יש שבוע, הוא לא העז לשאול, הוא שתק, אבל עוד יש שבוע עד פורים. הנה, בדיוק כמו היום. כך עבר יום אחר יום, כמה ימים לפני פורים, ובית מזמיל כבר מלאה באינדיאנים עם כובעי נוצות צבעוניות ומלכות אסתר. לא יכולתי להתאפק עוד ושאלתי, אבא, אני צריך להיות קאובוי. בוודאי עונה אבא, אתה תהיה קובוי. שתקתי ושמחתי. אגב, הנה פה עוד נקודה שפה אני כן מתקנה, בהורות הזאת או בילדות הזאת, שתקתי ושמחתי. זאת אומרת, זה לא רק אבא מפחיד שאתה לא מדבר איתו ומחכה להזדמנות, אלא אבא שאתה סומך עליו.
כן, הוא אומר,
שתקתי ושמחתי.
יהיה בסדר.
היום הילדים, אני רוצה לדבר על הילדים שלנו, הילדים של הדור שלנו, בסדר?
הילדים של היום.
אתה קונה להם כבר את התחפושת, את מה ש... אבל אין איזה... כלומר, יש אושר לדקה, ואז הם אומרים, רגע, אבל מה יהיה עם ה... נכון? אין?
סמוך עליי, יהיה בסדר.
כן, לא סומכים. אז הוא, שתקתי ושמחתי. כן, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו. בלי שאבא שלנו.
שבמעברה.
כן. ערב המסיבה, לא יכולתי עוד להמתין. כן, אנחנו כבר ממש בערב של הזה. ובנימה של דאגה אמרתי לאבא, אבא, מתי נלך לקדוש, כן, לקיוסק? מחר צריך להתחפש. אל תדאג, הבטחתי לך שאתה תהיה קובוי. האמנתי ושמחתי. למחרת בבוקר אומר אבא, היום אני מלווה אותך לתחנה. הלכנו יחד לקיוסק של קדוש, ואבא ביקש כובע של קאובוי בשבילי. רעדתי מהתרגשות. קדוש הראה לו שני סוגים, אחד מפלסטיק ואחד מנייר. אבא בחר בכובע מנייר. לא היה אכפת לי, העיקר שאני קאובוי. הניח אבא את הכובע על ראשי ואמר, איזה יופי, איזה תחפושת, אתה קובוי. ממש קובוי אמיתי. וצחק מלוא פיו. הוא תפח על שכמי ולחץ את ידי ואמר, שלוף. מזמן לא ראיתי אותו שמח ככה. כל כך שמחתי שלא חשבתי אותה שעה שאין לי יריעה על הכתפיים ולא פסי קישוט על המכנסיים וגם אין לי אקדח. לא היה אכפת לי בכלל, אני מחופש לקאובוי. מי ישווה לי? עמדתי בתחנה, דווקא שמח הפעם שהאוטובוס מאחר, מתבונן בכל התחפושות שמילאו את הרחוב ומקווה שגם אחרים רואים אותי. קאובוי צעיר. ירדתי בתחנה שבהר הרצל. גשם זלעפות ירד ורוח שערה נשבה. ביד אחת אחזתי את שקית הבד עם המחברות, וביד השנייה הידקתי בכל הכוח את הכובע שלא יעוף. ואותו יום, כותב הרב חיים סבטו בבוי הרוח, אגב אולי על שם הרוח הזאת נקרא הספר, באותו יום כאילו כל הרוחות יצאו להילחם בי, הקאובוי. אבל אני תופס את הכובע בכל כוחי. הצלחתי, הוא לא אף. פעם אחת אף לי ורצתי אחריו ותפסתי אותו. לא הרגשתי שהגשם ממסמס את כובע, את כובע הנייר, עד שכאשר הגעתי למפעל השיש, לא החזקתי אלא עיסה של נייר, אבל אני לא הבחנתי בכלל. הלכתי ושרתי לי שירי פורים מלא שמחה. ידעתי, אני קאובוי. והנה סוף סוף חצר התלמוד תורה, הגיע לבית ספר, והחצר מלאה דמויות מדמויות שונות. הנה ילד, מחופש לאדמור, לרבי, שטריימל חגיגי על ראשו וגרטל חוגר את גלימתו, יש לו חגורה כזאת של חסידים, של אדמורים, והנה חכם ספרדי, ממש חכם בשי, עטוף במצנפת מחוטי כסף וזהב, ושם עומד ילד בבגדי כהן גדול עם מעיל פעמונים ורימונים וציץ ומצנפת ואפוד, ועליו חושן שנוצצות בו אבנים טובות, ארבעה טורים אבן. המראה הדהים אותי, כמה יפות היו התחפושות. ואני עם הכובע השחור מנייר על ראשי שהפך בגשם לחדור נייר הטוב, וליבי טוב עליי. גם אני מחופש, אני קאובוי. המנהל, הרב לויכטר, צלצל בפעמון המתכת שלו. נכנסנו כולנו לכיתה. הרב לויכטר ביקש שילד ילד לפי התור יצא החוצה וייכנס לכיתה מחדש, ואנחנו ננחש מי הוא. והנה נכנס האדמור החסידי ומסיכה על פניו. מי הוא זה? שואל הרב לויכטר. אי אפשר להכיר אותו. מי יודע? הכל מנסים לנחש, ואז האדמור מוריד את המסיכה. או, פולטים כולם בהפתעה. זה איצ'ה, איזה תחפושת נפלאה, ממש אמיתית. איך לא עלה על דעתנו? אני ניחשתי, צועק ילד שהתחפש לשופט. הרי סבא שלו אדמור. אז ברור שהוא יהיה, אמר הילד המחופש לשופט.
מי האבא של הילד הזה?
וכך יצא ילד ילד ונכנס חגיגית, והרב לויכטר שואל בכל פעם בהפתעה, מי הוא זה ואיזה הוא? פונה לתלמידי הכיתה והכל מנסים לנחש. אני יושב במקומי, משתתף בחגיגה. תורי מתקרב. אני מתמלא מתח והתרגשות, מתרומם על בעונות רגליי וחוסס את ציפורני ידיי. תורי הגיע. אני יוצא ונכנס, ועל ראשי כדור הנייר הרטוב. הרב לויכטר מתבונן בי וחוזר ומתבונן, מתאמץ כאילו מאוד לזהות, ואז הוא אומר, מי זה? אינני מצליח לזהות בשום אופן, מי אתה? והוא פונה אליי במהרה בלי לשאול את הילדים. נמלאתי גאווה ושמחה, אני חיים, השבתי, אבל היום אני קאובוי. הו, אומר הרב לויכטר בהתפעלות, קאובוי, איזה יופי של תחפושת, אי אפשר היה לזהות אותך. הלכתי למקומי וישבתי שמח. ואז יש עוד שורה אחת לסיפור הזה. הוא יכל להיגמר פה. ואז מקצה הכיתה התרומם הילד שהתחפש לשופט ומחה בקול. מי לא ידע מי זה? אין לו בכלל תחפושת. הרב הסופר חיים סבתו על הפורים הראשון שלו בארץ ישראל, בירושלים, מתוך הספר בואי הרוח.
באיצטדיון נדהם וצר מלהכיל אל מול בני אדם אני יושב מחכה שהקונצרט יתחיל הלהקה כבר מוכנה זורים שם ילדותי ומייתי אני אקדח טעון געגועי וזה חוזר את מבינה עוזר אליי
מכיר תוכניות כאלה שמתנצלות ולא ידענו וכולי? יש לנו משהו כזה בקטנה. קראתי פה בשבוע שעבר קטע על שיעורי אמפתיה. אתה זוכר? בבתי ספר בקנדה.
כן, זה כתבה.
כן, שמביאים תינוק לכיתה, זה מערכת חינוך. כל מערכת החינוך הקנדית מביאים תינוקות לכיתה וקצת אפילו...
מלטפים אותם.
כן, מראים לילדים איך תינוק גדל וכל שבוע אומרים להם, והנה הוא מתהפך וזה. אמרתי, טוב, ישראל, אתה יודע, עדיין חברה, ברוך השם, משפחתית. כל אחד יש איזה אח קטן, אחיין, ילד שעושה לבייביסיטר, לא ילד, חמולות, שבטים, אנחנו... והנה, קיבלנו תיקון מהמאזין אסף לוין, מייסד ומנכ״ל לעמותה חינוכית שקוראים לה ואהבת, שכותב, סליחה, שיעורי אמפתיה במערכת החינוך מתקיימים בישראל. אנחנו פיתחנו יחד עם עיריית תל אביב את התוכנית שנקראת נתיבים של אמפתיה, שלח לי יוטיוב, חוברות, כתבות, אבל בעיקר תמונות סטילס, שאי אפשר, אתה יודע, אי אפשר כל כך לתאר אותן ברדיו. רואים פה פשוט אמא עם תינוק בן יומו, מוקפת ילדים בבית ספר יסודי, בית ספר ערן בתל אביב, והילדים בעיניים, אתה יודע, מלאות פליאה, ובידיים...
אז בעצם מישהו, כן, בידיים, תמשיך, הסתכל.
מלטפים, מסתכלים עליו.
אז אני לא מבין, ההתנצלות שלך זה ש, אני לא רוצה להגיד הסתלבטת, אבל כאילו... ביקרת את הילדים הקנדים שצריכים שיעור אמפתיה כדי לבוא במגע עם תינוקות ועם עולמות אחרים, אז הוא אומר, רגע, תצחקי גם עלינו.
אז זה לא לצחוק קודם כל. לא, הפרויקט, ומה שהוא מתאר ומיד אני אסביר, נשמע מדהים וחשוב. בקנדה זה ודאי חשוב, מתברר שגם אצלנו, אתה יודע, לא בלעג, הפוך. הוא אומר, אמרתי לו, בוא תסביר, כאילו, אז בוא, אמרתי שלכולם יש אחים קטנים, נדודים, אחיינים, מה, אתה יודע, ב-OECD אנחנו חברה, המדינה היחידה עם שיעור ילודה גבוה וכולי. אז מה הקטע? אז הוא אומר, אני רוצה להסביר, זה שיש למישהו אח קטן, זה לא אומר שהוא עובר את התהליך החינוכי שאנחנו מעבירים את הילדים. יש ממש, הוא אומר, זה פרוטוקול של הנחיה. כן. המורים מקבלים שאלות. הוא אומר, אנחנו נכנסים לכיתה.
איך זה נקרא? מערך שיעור?
נכנסים לכיתה. התינוק בוכה. לא מבינים מה הוא רוצה. אז פותחים דיון שלם. איך האמא יכולה בכל זאת להבין? איך הוא יכול להסביר מה הוא צריך? האם גם לנו יש לפעמים, זה תמיד להשליך את זה עלינו, יש תסכול, לא מבינים אותנו, אחר כך רואים שהתינוק מנסה לעמוד או להתהפך, לא מצליח. כעבור שבועיים, אולי קצת יותר מצליח. אחרי חודש...
טוב, אז יותר הבנתי.
הכיתה כולה חוגגת, ואז שוב שואלים על נקודת המבט של הילד, יש משהו שאתה מנסה לעשות, שאתה לא מצליח ומתעקש עליו.
אז זה התבוננות מושכלת כזאת בתינוק. אוקיי,
כן, תשמע, זה עושה חשק להצטרף לבומר, והכל זה כמובן, שוב, בחברה שזה בעיקר בא לפתור אלימות, לא פותרים בעיות בכוח הזרוע, הרי לא נרביץ לתינוק הזה, נכון? אנחנו לאט לאט, שלח פה המון נתונים, איך שרירי האמפתיה של הילדים מתפתחים, פחות בריונות, פחות אלימות, פחות אלימות מילולית ופיזית, יותר ביטחון עצמי, שיפור אקלים כיתתי, מוגנות.
הוא כותב באיזה כיתות הפרויקט?
נראים, זה בית ג' אני יודעת.
לא, את אומרת, אין אלימות, אין סכינאות, אין זה...
לא, הסמים, כולם נגמלו מהרואין, אבל מאוד, באמת, מעורר מחשבה.
יפה.
ואז בהמשך, לככה, לנושאים האלה, שאני חושבת שהם באמת הכי חשובים, יותר מכמה ספרי חשבון הם גמרו באותה שנה בכיתה ג' ועם כמה ידע הם עולים לכיתה ד', אז בהמשך לזה, אני עוברת רגע אלינו המבוגרים, לכתבה מרתקת שפורסמה בגרדיאן, ואני מיד אוסיף, ותורגמה בארץ, לא קראתי אותה בגרדיאן, אבל הכותרת שלה...
למרות שגרדיאן הוא עיתון לאנשים חושבים.
כן, אני יותר פרו-ישראלי, אבל הכותרת היא המפתח לאושר, תמון במילה לא. וכאן מדברים רגע על ההורים של אותם ילדים, על איך אנחנו יכולים לפתח אמפתיה. כתבה מרתקת, לכתבת קוראים מאיה סרנר מהגרדיאן, ומדברת על שני מושגים חדשים, שני ספרים חדשים שיצאו באנגלית. לראשון קוראים, שים לב, ג'ונו, The Joy of No, ג'ונו, כאילו הג'וי, השמחה בלהגיד no, no, ולשני קוראים, The Joy of Missing Out. אנחנו מכירים את הביטוי FOMO, The Fear of Missing Out, הפחד מלהחמיץ.
כן.
תמיד קורה
דיברנו
משהו.
דיברנו על זה פעם, נכון?
תמיד קורה משהו ברשתות, איפה שלא תסתכל, חיפשו אותך בשתי דקות שאולי אתה הקשבת לי פה עכשיו, למרות שנראה לי שאתה מסתכל תוך כדי בטלפון, the fear of missing out, משהו קורה, מישהו מעדכן. אז הם קוראים את זה הפוך, זה לא FOMO, the fear of missing out, JOMO, the joy of missing out, שני ספרים חדשים שממש אינפלציה של שמחה, של joy, איך מגיעים לזה? אז בספר ג'ונו, כן, הם מסבירים, שוב, שבמקום פחד לא להיות מעודכן, ולכן לצאת, לעדכן, לבלות, לרכוש יותר, הלחץ הזה,
להיות
כן?
בכמה מקומות ביחד.
כן, והפרסומות...
זה לא להפסיד.
הפרסומות זה לחץ שהפרסומות גורמות לך, והרשתות החברתיות, והתרבות, והתקשורת וכו', ללא הרף אתה נדרש להתעדכן, לחוות, לחשוב, כמובן לקנות, וכמויות של מידע, ושל בעצם איזושהי דרישה, שממלא את החיים שלך בסוג של בלגן, משימות, מחשבות, רגשות, הצפה. והתיקון, שני הספרים האלה, לפי הגרדיאן, התיקון שהם מציעים זה באמירת לא במקום כן, להישאר בבית במקום לצאת, לפנות את הבית מחפצים במקום לצבור, כלומר, אל תצא לשופינג, תצא ל... לא יודע, דרופינג, לנקות את הבית, אל תצא עד מאוחר, לך לישון מוקדם. הם מראיינים פה פסיכולוגית, רייצ'ל אנדרו, שאומרת שרוב המשפטים שהיא שומעת בקליניקה ממטופלים זה, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בקצב שבו אנחנו חיים, זאת רכבת הרים שלא מסתיימת, אבל בה בעת הם לא מסוגלים לעצור, כי הם לא יכולים להגיד לא. מציעים להם בעבודה עוד אחריות, הם יגידו כן, עוד בילוי, עוד וכולי, והרצון הזה, מורים, אין שום השטג של אמרתי לא. נכון? כאילו, תמיד אתה אומר, פה, אני שם, אני יצאתי, הייתי, חוויתי, אני באירוע, אני במרתון ירושלים, אני במרתון תל אביב, אני במסעדה החדשה או הישנה, אני בחתונה של, אף אחד לא מעלה, לא הלכתי לחתונה של זה וזה, מזל טוב מרחוק. אתם מקסימים ואני בנעלי בית. כלומר, אין קידום להורדת הילוך. ובאמת, כל המומחים האלה מהללים את אי העשייה. כלומר, לא את הפעלתנות התמידית, לא את לחיות את הרגע. לא, אני לא חי את הרגע, אני לא אומר כן להכל. והשאלה היא מה עושים, כי הם אומרים, הפחד הגדול הוא בעצם להישאר בלי פעילות, להישאר לבד. בחוסר היכולת לשבת בשקט, בחדר, עם הקרובים לנו, עם עצמנו, הפחד הזה, כן? והם נותנים פה משימות, לצאת לטיול רגלי ארוך בסביבה, ללא יעד מוגדר. זה דבר שמבהיל. לקבוע עם חבר פגישה, שהיא גם לא מוגבלת בזמן, והיא גם לא מתמקדת בנושא מסוים, כן?
אוקיי.
ממש... בקיצור, לנסות, הם כותבים פה, לנסות ליצור בחיים מרחב שהוא לא מוגבל בזמן, לא מוגבל במקום, ולא מוגבל במטרה. יש לך כיוון, איך קוראים לדבר הזה? הוא לא מוגבל בזמן, במקום ובמטרה. הוא מתחיל עוד כמה שעות, כן? קוראים לזה בעצם, בעצם קוראים לזה שבת. כן, הם כל הזמן אומרים, לפתח חלל פנימי, לפתח מקום, ככה, הכל נראה. וגם הג'ו-נו, כן, הג'וי-נו, והשמחה בלו, וגם הג'ו-מו, ששני ביטויים, זה נשמע ראשי תיבות בסינית, אבל באמת יש פה עומק מאוד מאוד גדול. גמרתי לקרוא את הכתבה הזאת, ואמרתי לעצמי, טוב, ברור שהשבת היא ודאי חלק מהסיפור, אבל אז ראיתי ידיעה מבהילה, שרק מוכיחה, אני חושבת, כמה זה חשוב, אמירת הלא, והיכולת להשתעמם, או בלשון של פרשת השבוע, אגב, קוראים לזה רווח להתבונן. אתה יודע שאנחנו מתחילים את ספר ויקרא השבוע, את חומש ויקרא.
כן, כן, אני יודע.
לא, בגלל פורים, אז לא כך שמים לב לפעמים, אנחנו בפרשת פורים, לא? אז פרשת ויקרא מתחילה...
שבת הבאה אנחנו בפרשת פורים, כן. אבל הוא, כן.
לא, פרשת אחרי פורים. כן. פורים נגמר, אופ, שבת.
כן, אז, לא, תלוי, ירושלים. רגע. את עדיין לא יודעת מה הולך לקרות בסוף השבוע הבא, ואני רואה את הרגיעה הזאת. בסדר, בואי נשאר בזה ככה.
אני צריכה את היום בו הילדים מתחפשים. זה שלישי. בכל מקרה, רגע.
שלישי, באמת?
שנייה. וואי, לא מוכן כלום. טוב, איפה היינו?
טוב, נחפש אותם.
בוא נגיד לא.
רגע, לקאובוי נחפש אותם. ניתן להם כובע מנייר.
מעולה. אז איפה היינו? אז פרשת ויקרא מתחילה בזה שאלוקים מדבר למשה, וכתוב שם שהוא מדבר והיו המון הפסקות. למה? רשי כותב שם שהוא נתן לו רווח להתבונן. כך הוא כותב שממש זה הרשי הראשון ממש על הפרשה שם, הוא אומר שצריך בחיים רווח להתבונן, כדי להפנים, להקל, אתה יודע, לספוג. והוא אומר, ואם ככה זה קדוש ברוך הוא ומשה, אז קל וחומר, הוא אומר שם להדיות, הדיות בהי.
כן.
כלומר, אם ככה הם צריכים, אם משה רבנו הגדול צריך הפסקות שם,
אז אנחנו הפשוטים, האדיוטות.
אנחנו חייבים רווח להתבונן בחיינו, ואז הגיעה ידיעה הזויה, כתבנו עמרי ברק, אתמול סיפר לי את זה, כתב הטכנולוגיה של חברת החדשות, הייתה תקלה גדולה השבוע, פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם.
כן, לא צריך להיות כתב בשביל זה.
ביחד, כן, רגע, שנייה, קרסו ביחד. שזה בעצם אנשים חשבו לדעתי שמגיע מבול והעולם נחרב, אתה יודע שזהו. כלומר,
תראי לעצמך שהזקות בתל אביב היו באותו זמן, זה וואו, שלא נדע.
אז, והם חצים את תפקדות, מאילה הם היו קורסות לגמרי, הם חצים את תפקדות, אז הם חשבו שהם ישלחו תמונה, לא, וידאו, הם כן יעלו, הם לא יעלו.
הייתה שמועה באיזשהו שלב שסרטונים שכבר הורדת אצלך ואתה עושה העבר, זה כן.
או, אז הפלפולה, בקיצור, מה עושה האנושות? האנושות קיבלה רווח להתבונן, נכון? זה וזה וזה לא עובדים. אצלנו בישראל זה התחיל בשעת ערב. הכל, מה אנחנו עשינו? ובכן, הנה הידיעה המטורפת שעומרי ברק הראה לי. המייסד של טלגרם. איך קוראים לו? רגע, נמצא לך. דורוב. פאבל דורוב, סליחה. פאבל דורוב. הוא מייסד של אפליקציית המסרים טלגרם. שזה אפליקציה רוב הישראלים לא שם, אבל עוד, כן, עוד רשת עם, כמובן, תכונות אחרות, נחשבת ליותר מוצפנת וזה. הוא מעדכן שב-24 שעות האלה הצטרפו לטלגרם 3 מיליון משתמשים חדשים.
מה, 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 מה? ברצינות?
3 מיליון, רק להבין, לכל האפליקציה הזאת
למה?
יש...
למה? כי לא היו יכולים...
רגע, תבין, נסתורים. יש להם בסך הכל בערך 200 מיליון. אז 3 מיליון, כן?
וואו.
הצטרפו ב-24 שעות האלה.
וואו.
הם כאילו, והוא כמובן ברך על זה וזה, אבל בואו הסתכלנו על זה
זאת אומרת, לדקה לא היה... רגע, את מדברת על משה רבנו ורווח להתבונן, זה עגל הזהב, כלומר, אין להם לשנייה את ה...
כן, הפייסבוק מאחר, אתה יודע, הוא עלה רגע להר סיני,
אז כבר הולכים.
פייסבוק כבר חוזר, תמשיכו להאמין, הוא כבר, מה עם קצת נאמנות? הרגע, אתם הרי, הפייסבוק זה הלוחות שלך. לא, אנחנו כאילו, כדי למלא את הרווח להתבונן, אנחנו לא נגיד לא. אנחנו נגיד כן לאפליקציה החדשה, כך אמרו השבוע, 3 מיליון אנשים.
ירדה השבת אל בקעת גנוסר וניחוח עתיק בשוליה ויעמדו מסביב מסביב הררים שושבינים להסת אדרתה הזוהבת תעלה ניונים מכנרת הים קבל את רוחה הלוהבת תעלה ניונים מכנרת הים קבל את רוחה הלוהבת נשקה השבת לראשו של הברוש לאזוב שבסלע נשקה ויהי הדרדר לשרבית של מלכות על רמות דממה מרוננת עם שחזתו בקולו המתוק חמדת כיסופין מעודנת עם שחזתו בקולו המתוק חמדת כיסופין מעודנת השבת בחינה הגנוז עיניך לא הונות מכל עבר ותצן הבנות אל העבר זמר זמירות בערגה מצלצלת והייתה נשמת עבריות נאצלת והייתה עדנה בביקת גנוסר לנשמת עבריות נאצלת
טוב, על הפרשה כבר דיברנו אבל על המגילה, מגילת אסתר שנקרא השבוע לא דיברנו, הזכרנו את פורים.
אתה רומז פה שלא יהיה יומנו של נהג אוטובוס השבוע.
נראה לי שהסיפור של הרב חיים סבתו נכנס בז'אנר הזה, ואני מאוד מחמיא עכשיו לנהג האוטובוס, למשה ירת. מעניין, לשמוע את זה מהזווית של הנהג בעצם, הרי יש שם אוטובוס גם בסיפור, אם את זוכרת.
הוא כבר היה עושה מזה סיפור.
כן. נקודה מעניינת ומאוד רלוונטית לחיים שלנו, תמיד ובטח השנה באזור של פורים, נקודה שקשורה למגילת אסתר, בעצם זה חג והיה נס, ובתפילה אנחנו אומרים על הניסים ועל הנפלאות, יש תוספת מיוחדת, אבל בעצם זה נס שונה בתכלית מכל הניסים שאנחנו רגילים בחגי ישראל, מפסח שעוד מעט נחגוג בתקופה לגמרי אחרת של ההיסטוריה של עם ישראל, דרך חנוכה, שם היו ניסים גלויים, בומבסטיים, הים פח, נקרא, פתאום קריאת ים סוף, עוברים בתוך הים. חנוכה, יש פח שמן, אמור להספיק ליום אחד, וואו, איזה נס, 8 ימים. פה אין איזה נס דרמטי, אין נס גלוי, אין וואו, איזה שבוע, אלא מין תהליך טבעי. אנחנו נקרא את המגילה, וזה כאילו אתה ב-20 דקות, או בחצי שעה, או ב-40 דקות, תלוי כמה מוכים את המן באותו מקום שאתה קורא, אבל זה נראה רצף כזה מהיר של התרחשויות, זה התפרס על פני תקופה ארוכה, ובעצם זה שורה של מהלכים פוליטיים. המלך החשברוש עושה איזה מסיבה, הורגת ושתי, היועצים שלו מייעצים לו כך, אמן עולה לגדולה, מרדכי היהודי מסרב להשתחוות לו, הוא זה נגד זה.
קראתי איפשהו שלו התקשורת הייתה מדווחת, הכל היה מאוד, אתה יודע, כן, תיק 2000, תיק 3000, בגדן וטרש ניסו ככה, ויש מלכה חדשה, יש עכשיו בחירות, כלומר, זה מאוד ארצי, מאוד יומיומי, כאילו, על פניו לא, בסדר, רק אנשים מנהלים
כן,
את
חלק,
העולם הזה.
ואז הוא עולה והוא לוקח אותו, במקום לתלות אותו, הוא, הכל איכשהו מסתדר, באמת עם פרשנות מציאותית, אין פה נס מטורף, וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לקחת לחיים שלנו. כלומר, אנחנו גם באמצע איזה סוג של מגילת אסתר, אמנם לא, אני רוצה להגיד, אמנם לא רוצים להשמיד ולהרוג ולאבד אותנו, אבל אני לא יכול להגיד זה, דווקא רוצים באיראן להשמיד, אבל יש פה, יש התפתחויות ויש בחירות, ופתאום זה מתאחד עם זה, אני לא יודע מה יקרה בסוף, כאילו, אני לא רוצה לעשות ספוילר, גם הייתי יודע, לא הייתי מגלה.
בעזרת השם יהיה טוב בסוף.
יהיה מצוין.
אותו כותב של המגילה, זה אותו אחד שמאחורי הקלעים, זה אותו במאי.
ליהודים תהיה אורה ושמחה, והכל יהיה מצוין. אבל זה מה שהחג הזה מלמד אותנו.
לא, גם ראיתי, לא זוכרת, ממי שמעתי, לנסות למצוא, אבל את ה, אתה יודע, לחבר, יש כזה דבר, לחבר את, אצל ילדים את הנקודות. כן. 1, 2, 3, ואז אתה מחבר, ואומר, אוי, יש פה תכלית, יש פה כיוון, יש טעם לדברים, יש פשר, למה זה קרה לפני 20 שנה, למה זה הוביל לזה? כלומר, לנסות למצוא את מה שנסתר במגילת אסתר של חייך.
נכון. אז טוב, זה כבר עוד מסר שאפשר ללמוד. אני רוצה להספיק, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה להספיק שיר. תשמעי, את יודעת, כי את מכירה אותי מהחיים האמיתיים, אבל אפילו אם היית מכירה אותי רק מהתוכנית, היינו נפגשים פה, חלילה, רק בימי שישי לעשות את התוכנית הזוגית הזאת. אז קשה לפספס שביני לנדאו, זה אחד האומנים שמרגשים אותי.
זה גם מי שבטעות עבר ליד הרדיו, והוא בכלל, אתה יודע, מטפל זר של פיליפיני, של זה מבין, כן.
דווקא אם זה היה תלוי בי, היו יותר שירים של ביני לנדאו.
אין יותר.
אני לא מגיש את התוכנית לבד.
טוב.
את סתם משחקת אותה עכשיו, הרי גם אותך הוא מרגש, אני לא יודע אם באותה עוצמה כמו שלי, ואת לא הולכת לכל הופעה כמוני, אבל תשמעי, שיר גם ברף של ביני לנדאו, שהוא מאוד, מאוד אמיתי, כאילו מאוד, מאוד מרגש, מאוד סוחף, מאוד... אז גם ברף הגבוה, בסטנדרט הגבוה שלו, השיר שיצא השבוע, אגב, אני לא רוצה להתגאות ולהגיד שיש לי חלק בשיר הזה, ביני הוא כזה פריק וזרוק, והשיר הזה הוא כבר ישן, הוא בן 6 שנים, והוא במיקסים שנים, פחות או יותר. ולקראת פורים הזה, אני אישית, אולי עוד אנשים, אבל אני הפעלתי עליו לחץ פיזי, לא מתון, תוציא את זה, יש לך דדליין של פורים, זה שיר לפורים, לא רוצה לחכות לשנה הבאה. והנה, ממש השבוע, בשעת לילה מאוחרת, שלשום הוא שלח לי את השיר הזה שנקרא "באתי לפניך". זה כאילו, זה לא כאילו, זה הטקסטים מתוך המגילה שאומרת אסתר, זאת אומרת, ביני לנדאו בקולו הוא מדובב את אסתר, "באתי לפניך, אך ידיי ריקות, אסתר המלכה מגיעה למלך, כאשר עבדתי, עבדתי", והוא אומר לה, "תגידי מה שאלתך, מה בקשתך, וינתן לך, שאלתי ובקשתך". זה הפסוקים, אבל עם פרשנות שלו, שלוקחת את זה.
עם טוויסט.
כן, לאסתר שבתוך כל אחד. כלומר, זה לא הוא המציא את זה. הפרשנים מדברים על זה שבמגילת אסתר, המלך, זה מדהים, המלך החשברוש, שלא סמל, החוכמה ולזה, הוא מייצג בעצם את הקדוש ברוך הוא.
מלך
מלכי המלכים.
לא, בעיקר אסתר מייצגת תפילה, כלומר, כל המנוע.
אז כשהוא שר על אסתר, ושהיא אומרת, אני עומדת חסרת אונים, והמלך אומר לה, רק תבקשי, רק תגידי מה שאלתך ויינתן לך, אז זה על כל אחד ואחד,
ובקשותיו.
האסתר שבו, ובקשותיו מהמלך, חדש חדש.
ונתחדש.
יאללה. לשיר, הנה, בואי נשמע.
באתי לפניך לקוד ידיי, באתי לפניך עם כל חסרונותיי, באתי לפניך למרות כל פחדיי, וכאשר
ביני לנדאו, באתי לפניך, תודה לו, תודה לאורחים, גר קרני ויואב אונגר, תודה לטכנאי מוטי זאדה, תודה לכם על ההזנה, כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע במילה אחת, סוף שבוע שטרודל, gmail.com, שבת שלום.
שבת שלום וחורים שמח.
וכאשר תגידי מה בקשתך, תגידי מה שאלתך, והינתן לך. שאלתי ובקשתי, מצאתי חן בעיניך מלכי, הושט לי נא שרביטך, המתק את כל גבורותיך.
שבוע זוגי, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר. אתם עם גלי צהל. הורידו את יישומון גלץ וגלגלץ. טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשיוצאים מהחדר, מחבים את האור ולא משאירים מכשירי חשמל פועלים שלא לצורך. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. כשנפגשים, מסתכלים זה לזה בעיניים. גם בכביש, בואו נסתכל זה לזה בעיניים. מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. הולכי רגל, אל תתפרצו לכביש. לפני שתחצו, הסתכלו לנהגים בעיניים, ותנו להם הזדמנות לעצור. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. היום, ליאור פרידמן עם חוקר המוזיקה, השופט בדימוס דוד מואלם. ובשבת, יורם רותם בתוכנית לזכר הזמר דני בן ישראל, ושמעון פרנס עם שלומית אהרון. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.
לקרן מרציאנו ואודי סגל יש תוכנית חדשה בגלי צהל.
אודי, תוכל לתת לנו עוד קצת פרטים על התוכנית?
קרן, אני מבטיח לך ולעם ישראל שהתוכנית שלנו היא הטובה ביותר, המגוונת ביותר, החזקה ביותר.
טוב, אולי תשאיר כמה קלישאות גם למרואיינים שלנו?
יודעת מה? צודקת.
מרציאנו וסגל, חמישי, 9 בבוקר, גלי צהל.
בחג הפורים הקרוב, גלי צהל יוצאת לשמוח ברחובות. שידורים מיוחדים מהקרנבל בחולון. מצטרפים לאדלוידה וחוגגים עם ההמון. הגר קרני ודפנה דקל יעיפו לכם את הגג. וגם עם בר גזית ואיתי הרמן, עם כל מה שמעניין לדעת על החג.
חוגגים פורים מהאדלוידה בחולון, חמישי בגלי צהל.
תשמע, אנחנו חייבים להכניס אותך לניתוח דחוף.
אין בעיה, דוקטור. רק לפני, אני חייב לשאול. ידעת שהריג של חלוק הניתוח עשוי מ-70% כותנה, 30% פוליאסטר? ובכלל, החברה שמייצרת...
תספור בבקשה מאחת עד 10.
אגב, גם לפני עלייה לשידור ברדיו, נוהגים לספור מאחת עד...
בסדר, הוא בהרדמה מלאה. אפשר להתחיל. איזמל, בבקשה.
המידע הזה אולי לא יהיה שימושי, אבל לפעמים כיף להיות האדם הכי חכם בחדר. רוצים לדעת הכל? הצטרפו לתוכנית החדשה של ענבל גזית ואיתי הרמן, הצ'ייסר מהתוכנית המרדף, שתרחיב לכם את הידע השימושי ושימושי פחות. גילוי דעת. חמישי, 15:00, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, עודי הקורא.